שלום וברוכים הבאים לתוכנית 70 של ספק סביר. היום וב באב, השישי באוגוסט 2011, ואנחנו מקליטים על קושחת SD24. או...
קושחה ששונמך.
קושחה ששונמך.
They're not gonna take it.
בכל אופן, כפי ששמעתם, מי שנמצא פה איתנו היום זה ברק ניצן.
יאיו.
ליאור הלוי.
היי, היי.
תמיכה ימית משני אבני. אני אתחיל עם איזה משהו קצת משעמם, ואז נעבור לדברים יותר מעניינים. היכולת להביט לתוך תא חי ולעקוב אחרי התהליכים שקורים בו, איזה מולקולות עוברות לאן ומה משפיע על מה, זה אחת מקפיצות הדרך היותר משמעותיות שנעשו בעשר שנים האחרונות. יש איזו שיטה לצביעה זרחנית של חלבונים, שהיא הייתה כל כך משמעותית ביכולת להבין מה קורה בתוך התא, שהיא אפילו זכתה בפרס נובל ב-2008. בשיטה הזאת לוקחים GFP, שזה לקחו DNA של חלבון זרחני מדוזה, ומשתילים את ה-DNA הזה לרצפי DNA שמייצרים פרוטאינים, חלבונים, ואז כשנוצר מהם באמת החלבון, הוא מכיל גם את האלמנט הזרחני הזה, ואפשר עם הציוד המתאים לעקוב אחרי מה החלבון הזה עושה בתא, לאן הוא הולך וכו'. שזה מצוין בפני עצמו. אממה, בשנים האחרונות מגלים יותר ויותר שלא רק חלבונים יש להם תפקיד מכריע בתא, אלא גם למולקולות RNA שמשמשות לא רק להעביר מסרים של איזה חלבונים הגוף צריך לבנות, אלא גם כל מיני מסרים מיידיים בין הגרעין לבין המיטוכונדריות לבין שאר המבנים בתא, וקוראים לזה non-coding RNA, כלומר RNA שלא הופך בסופו של דבר לחלבון, אלא הוא מערכת ההודעות המיידיות של התא. ועולה הצורך גם לעקוב אחרי המסרים האלה ולראות לאן הם הולכים, וקבוצה של מדענים מקורנל סוף סוף הצליחה לשחזר את אותו הטריק שעשו על החלבונים, רק פעם על RNA, שזה יחסית מאוד קשה, כי RNA הוא לא מורכב כמו חלבון, והוא גם לא עובר קידוד, כלומר, אין שום מכניזם שדוגמה, לא יודע מה, אתה מוצא איך זה עובד בג'ליפיש, אתה לא יכול לשים את זה ב-RNA, כי RNA זה פחות או יותר המידע שממנו המבנה הזה ייווצר, והמידע כשלעצמו לא זורח, הוא פשוט מידע. מדענים מקורנל פרסמו בסיינס את השיטה המקבילה שהם מצאו ל-RNA. הם עשו משהו די מתוחכם, הם אמרו ככה, אולי נוכל להחדיר לתא חלבון או מולקולה או משהו כזה שהיא זרחנית, ולגרום ל-RNA, ל-RNA בסך הכל יש מבנה תלת מימדי, אז ליצור RNA במבנה תלת מימדי כזה, שהוא יהיה מעין קרס שינהל על המולקולה הזרחנית, ואז הוא פשוט יתפוס אותה וילך איתה לכל מיני מקומות. ועל ידי זה להתגבר על העובדה שהוא עצמו לא עובר קידוד, אז אין איזה מכניזם שיהפוך אותו לזרחן. אז פשוט נבנה אותו בצורה שהדבר הזרחני ידבק אליו. אממה, זה פתח שתי בעיות הנדסיות מאוד משמעותיות. אחת זה למצוא מולקולה זרחנית שהיא לא רעילה לתא והיא לא מפריעה לפעילות של התא, ושהיא יכולה להידבק לכאלה קרסים, ולגרום ל-RNA להיות במבנה התלת מימדי שתופס אותה. שהם בדקו כל מיני וריאציות שהן היו חלקן רעילות, חלקן יצאו מהתא, חלקן נדבקו לחלבונים אחרים, עד שבסוף איזה חוקר תפס את הראש ואומר, איזה מטומטמים אנחנו, יש לנו כבר משהו שהוא זורח בירוק, ה-GFP הזה.
What?
כן, כלומר, ה-GFP הזה, החלבון הזורח, הוא מורכב ממבנה קפסולה כזאת, שהיא מחזיקה בתוכה את המולקולה הזורחת. אז הם אמרו, אוקיי, בוא ניקח את המולקולה הזורחת, ונגרום ל-RNA להיות במבנה התלת מימדי שהוא דומה לחלבון בסופו של דבר, ואז המולקולה תידבק לתוכו, וכאילו ממש נשחזר את אותו הדבר. וזה אשכרה עבד להם. עכשיו, לא רק שזה עבד להם, הם הצליחו ליצור, כמו שאתה אמרת, דברים שזורחים בצבעים שונים. הם הצליחו ליצור ירוק, כתום ואדום. ועל ידי זה הם הצליחו ליצור שלושה ווים שונים, שלכל אחד מהם נדבקת מולקולה זרחנית אחרת, מה שמאפשר להם לעקוב אחרי סוגי הודעות שונים בו זמנית, כי לכל סוג הודעה הם יכולים להלביש וו שונה, לראות איזה אור נדבק אליה, ואז לראות את האורות השונים ולאן הם הולכים. שזה אפילו שדרוג על מה שאפשר לעשות עם חלבונים, שזה אף אחד לא צפה, שזה יהיה שיטה אפילו טובה יותר. ולא רק שהם פרסמו את זה בכתב עת כמשהו תיאורטי, אלא עכשיו במעבדה שלהם הם ממש משתמשים בזה ככלי כדי לחקור את ההודעות הרנאי האלה. כלומר, זה לא תיאורטי, זה ממש מה שעובד ומשתמשים בזה בפועל. אז זהו, אז זה מאוד מגניב, ולך תדע, אולי גם הם יזכו בפרס נובל לגרין פלורסנט RNA.
מגניב מאוד, אבל לא הבנתי כאילו מה ההבדל בין הרעיון הראשוני לעשות וו, לחבר אליו דברים, לבין מה שהם עשו בסוף.
הם בסופו של דבר עשו את זה, הם פשוט קלטו שהבעיה ההנדסית כבר נפטרה עבורם בפתרון לחלבון. GFP עצמו זה חלבון זרחני שנמצא בג'ליפיש. כשהם חקרו אותו, הם הבינו שהוא מורכב מכמה חלקים, ועל ידי זה שהם הפרידו את החלקים האלה, אז הם שחזרו אותם מ-RNA, את המבנה התלת מימדי, ואת החלק ב-GFP שהוא זורח.
אז בעצם הם הפרידו בחלבון הגדול, הם הוציאו רק את החלק הזורח,
נכון.
והם מצאו משהו ב-RNA, שאותו חלק זורח נדבק אליו, כמו שהוא נדבק, כמו שהוא בנוי בגדול, בחלבון עצמו.
בדיוק ככה, כן.
Well, whoop the fucking do.
אכן? הם מקורנל.
עכשיו אני רוצה לראות איזה כלבים שזורחים בשלוש צבעים.
נראה לי שזה השלב המתבקש הבא. אני אעשה שני אייטמים קטנים שהם די עצובים לגבי מצב הרפואה, אחד בבריטניה ואחד בארצות הברית. כולנו זוכרים לטובה את אדזרט ארנסט, מי שכתב עם סיימון סינג את ריפוי או פיתוי, והיה הפרופסור הראשון והיחיד בבריטניה לדעתי לרפואה משלימה.
חבר יקר שלנו.
חבר יקר, שלחצנו את ידו באופן אישי. הוא לא מת, אבל הוא הוצא לפרישה מוקדמת בבושה. כן, הסיפור הוא די עצוב. ב-2005 מסתבר, הוא נקרא לחבר דוח על רפואה משלימה, שבה הוא גילה במהלך חיבור הדוח שהייתה אג'נדה מסוימת לדוח, והאג'נדה הייתה להראות שטיפולים משלימים כמו כירופרקטיה והומאופתיה יהיו הרבה יותר זולים למשלם המיסים, ולכן צריך להחליף שירותים קונבנציונליים בשירותים משלימים בבתי החולים העצמם של הממלכה. ארנסט ביקש שימחקו את השם שלו מהדוח, והוא יצא בתקשורת עצמה נגד הדוח. בצורה מאוד מאוד חריפה בזמנו. הוא ביקר גם את הנסיך צ'רלס, שעמד להיות אחד המרוויחים הגדולים מהדוח הזה, כי בבעלותו חברה לייצור מוצרים רפואה משלימה, סבים והומאופטים.
לא רק חברה, הוא גם, הוא והמלוכה ידועים כמשתמשים בתרפיות אלטרנטיביות והומאופתיה באופן ספציפי.
בדיוק, אז ארנס יצא לתקשורת ובאופן מאוד, אפשר להגיד, לא בריטי, האשים אותו בניצול לרעה של כוחו וההשפעה שלו והמוניטין שלו כדי לקדם את התחום הזה, והוא אמר שהוא יהיה הרסני, כי זה כבר לא נהיה רפואה משלימה, זה מה שהדוח בא להראות שרצוי להחליף שירותים של רפואה קונבנציונלית ברפואה כזאת. זה היה ב-2005. אחרי הפיאסקו של הדוח שהיה, אז סר מייקל פיט, שהוא המנהל של הקרן של הנסיך לרפואה משלימה, הוא הגיש תלונה נגד האוניברסיטה של ארנס, שבה הוא טען לחשיפה של פרטים מסווגים שארנס עשה, ולניגוד אינטרסים וזאת חקירה שהתגלגלה לה, ולפני כמה חודשים ארנס בסופו של דבר זוכה מהחקירה הזאת, אבל גם תחת הכנפיים של החקירה הזאת וגם על פי מה שלפחות העדויות של ארנסט, כל מיני משחקים מלוכלכים מאחורי הקלעים, פירקו את הצוות שלו באוניברסיטה שלו. הצוות פתאום קיבל מכתבים שהודיעו להם שהמימון נגמר, למרות שהיה מימון גם ל-2011, ואז התחילו בעיות מימיות בצוות והתחיל לאבד אימון. הוא ניסה כל הזמן להגיד להם, לא, הנה מענקי המחקר, אנשים בצוות עזבו, הקשו עליו לגייס אנשים חדשים, ובסך הכל זה נראה שזה היה מאוד מאוד בעייתי. בעקבות הלחץ גם הם מנושאי משרות במשפחת המלוכה, לא ממשפחת המלוכה עצמה, אבל מנושאי משרות בשירותם, וגם מכל מיני דמויות פוליטיות אחרות על האוניברסיטה, ובסופו של דבר הוצא לפרישה מקדימה. הוא פשוט הצליח לסגור דיל שבו הצוות ימשיך לפעול, למרות שהוא פורש תחת הכנפיים של פרופסור שהוא מאוד מכבד ומעריך.
What a guy.
כן, הוא עכשיו יצא במתקפה מאוד רצינית על משפחת המלוכה, הוא קרא לפרינס צ'רלס סנייק אול סיילסמן, מוכר, וכל האמירות שהן מאוד 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 חריפות, ועכשיו בגדול אני מניח שאין לו כבר מה להפסיד. הייתה כתבה איתו שזה היה מאוד עצוב, תיארו אותו חי בכפר על הים עם אינטרנט איטי ובלי טלפון, ויש דרך שמובילה אל הבית בבידוד, בלה בלה בלה.
כן, זה לא הרגשתי שהיה חלק העצוב מהכתבה. לא, באמת, נראה לי שזה מה שהוא אוהב, הוא סולידי ואוהב בידוד. הוא אוהב את הים גם, אוהב את אשתו.
אבל שיוו לזה איזשהו גוון מלנכולי. ובסך הכל זה די עצוב, כלומר, הוא דווקא מהאנשים שטוענים טענות זהירות ומפוכחות, וזה כל מה שהצוות שלו עשה. בדק את הדברים האלה, וכשנגבר להם המימון, אז הם עברו לבדוק מטה-אנליסיס, ולחטוף מתקפה כזאת פוליטית, פשוט כי הוא פחות או יותר אומר הנסיך הוא עירום, או המלך הוא עירום, או משהו כזה. שזה עצוב כשלעצמו.
אבל מה קורה איתו עכשיו? הוא נלחם בכל העניין הזה? הוא יושב ומחכה?
הוא ממשיך להיות דובר ציבורי נגד הדברים האלה, והוא ממשיך להשתמש בהשפעה שלו על הממסד האקדמאי ועל צוותי המחקר האלה כדי לכוון את הדברים, אבל הוא כבר לא practicing professor וresearcher. הוא יצא לגמלאות. ומהצד השני של האגם, the other side of the pond, בארצות הברית נפלה יוזמה שהיא הייתה מאוד מאוד מרגשת, של ה-NIH, National Institute for Health, האמריקאי, במאי 2010, הנשיא הנבחר החדש של ה-NIH, הודיע שהוא יוצא בתוכנית להגברת השקיפות של ניגודי האינטרסים של חוקרים, אקדמיים ומוסדות, במיוחד בתחום הרפואי שמקבלים מימון מחברות וכולי. זה הגיע אחרי דוח של הסנאט שהראה שיש הרבה מאוד מקרים שבהם חוקרים לא דיווחו כראוי על המימון שהם קיבלו מחברות, ויותר גרוע זה היה חוקרים שהם ביצעו מחקרים במימון פדרלי. כן, כלומר הם קיבלו מימון מהטקספיירס, בו בזמן, בשאר המשרה שלהם או בשאר הפעילות שלהם, קיבלו מימון מאוד גדול מחברות התרופות ולא חשפו אותו. שזה ביג נו נו. גם כנסו איזה שלושה מהרוורד לפני איזה כמה חודשים, כלומר זה חקירות מהותיות. אממה, זה נראה שהמהלך הזה מטורפד. זה היה אמור להיכנס לתקציב 2012. כלומר, אני אגיד מה המהלך, אייג' אמר שיוקם אתר מרכזי נגיש לציבור, שאליו יוזרם כל המידע מהאוניברסיטאות, וכולם יהיו חייבים לפרסם שם את כל הדברים שלהם, כתנאי לקבלת מימון, full disclosure, וגם לעשות מהפכה בזה שהמידע יהיה יותר נגיש, וסטנדרט אחיד בין כל המוסדות. כי היום יש כאלה שהם דווחים, יש כאלה שלא, יש כאלה שנותנים יותר פרטים, יש כאלה שפחות, אז זה בא לעשות סוף לזה, וזאת מה שתהיה דרישה לקבלת כספים. ועכשיו OMB, שזה Office of Management and Budget, אפשר להגיד שזה פחות או יותר ממלא חלק גדול מהתפקידים שמשרד האוצר שלנו ממלא, כלומר, בא להגיד מאיפה בסופו של דבר הגיע הכסף לתוכניות ובאיזה שלב הם יתבצעו וכולי, אז זה נראה שהוא חונק את התוכנית ולא משחרר לה את הכסף. זה כבר היה נראה לפני חודשיים, ועכשיו הוא הוציא מנהל ה-NIH, הוציא הצהרה שהוא אמר שה-OMB באמת חנק להם את התקציב לזה והתוכנית מתה. אבל עכשיו נראה איזושהי קרן אור, אחד מהסנאטורים שמאוד דחפו את הוועדות חקירה האלה, סנאטור צ'אק גרסלי, הוא הוציא מכתב פומבי למנהל של ה-OMB, בשאיפה יפעיל עליו גם לחץ פומבי וגם לחץ ציבורי. הוא אומר חנק הזה של התוכנית הזאת זה בא בדיוק בניגוד לתוכניות השקיפות שאובמה מאוד מתגאה בהם. הוא מאוד מתגאה בממשל זמין, ממשל ציבורי, והוא אומר זה יוצא נגד זה. והוא גם ביקש, זה מאוד אהבתי, לראות את הלוז הרשמי של מנהל המוסד הזה ממאי עד עכשיו, כדי לראות אם גורמי לחץ השפיעו עליו. עכשיו, בפועל זה לא משהו שיש לו איזושהי סמכות, אבל זאת אמירה מאוד חצופה, נגיד את זה ככה, ואין לי ספק שהיא מגיעה עם הרבה מאוד זרמים תת-קרקעיים של לחץ פוליטי, שאולי כן ישחררו את ההחלטה הזאת. אז מצד אחד זה מאוד מבאס לראות איך גורמי אינטרסים יכולים לחנוק יוזמות טובות כאלה, שבגדול, כאילו, אף אחד, הציבור רק יכול להרוויח מהם, מהבחינה הזאת. ומצד שני, שלראות שעדיין יש לוחמי צדק שכן נושאים את הלפיד עליו ומשתדלים ללחוץ על זה.
אתה אומר שהעם דורש צדק חברתי?
העם דורש צדק חברתי.
לא יהיה. סינמן. אדזארד. אבל זה מזכיר לי שיש לה... רוצה להגיד נשאי, מייצגי רפואה אלטרנטיבית, על מיניהם השנים שזה גם כזה, תחיל למעס עליי, כל זה רפואה אלטרנטיבית, כאילו זה דבר אחד. זה חלק מהמזימה, זה חלק מההתפתחות המעצבנת הזאת. עכשיו, כל דבר שהוא מחוץ לרפואה הקונבנציונלית, הוא רפואה אלטרנטיבית, ומכן מצדיק כל טיפול שנקרא טיפול אלטרנטיבי. בכל אופן, אבל הם אוהבים הרבה להתלונן על כך שמשתיקים אותם, ושאתה יודע, הכוחניות של ה...
closed-minded academics.
אקדמיקס, לא רק זה, איך הם קוראים? אתה יודע, מייצגים את כל עולם הרפואה המודרנית כאיזושהי אימפריה אחידה שלא מוכנה לקבל לתוכה שינויים ומשתיקה את אנשים עם דעה אחרת. זה קורה לכל הצדדים, מכל הכיוונים, כל מיני אנשים, וחבל. בוא נראה, בוא נתחיל עם אמת אחרת. אין פה באמת, הייתי אומר אייטם, אני פשוט רוצה קצת to vent. אז המנהל הפרויקט של אמת אחרת, שהוא כמובן חבר טוב ויקר שלי, ואני מאוד מעריך את דעותיו והרציונל שלו. לפני כמה ימים, אני לא יודע אם אתם זוכרים או שמעתם, נפל גרד בנפל. שיגרו גרד ונפל. נפל. זה קורה מפעם לפעם, נפל משמיים. יש ברד, יש גרד. שידרו גרד לאזור של קריית גת, ובאותו יום, מנהל הפרויקט של אמת אחרת מצא לנכון להגיד, או לרמוז, שמדובר בהסחת דעת מהממשלה, כדי, באמת, זה פעולה של הממשלה כדי להסיח את דעת הציבור לגבי כל מה שקורה היום, השוויון החברתי. כן. והנה משהו אומר, אני אקריא לכם חלק קטן, זה סך הכל, זה שלוש פסקאות, אבל אני אקריא לכם את החלק האחרון. נדמה שנציגי הציבור אומרים לציבור, שבו בצד ילדים ואל תפריעו, ותנו למבוגרים לעשות את העבודה. ואם זה לא יעזור, תמיד אפשר לצאת לעוד מלחמה, או לראות כמה טילים כדי לחמם את הגזרה. גם טוב לכלכלה, וגם השתיק את הזבובים התורדניים האלה, שרוצים שוויון. מה שיש לי להגיד, this guy is a fucking asshole. כאילו... אני לא יודע, יש כמה נקודות ספקניות שאפשר לדבר עליהן, בין השאר שטיל גרד אחד הוא יותר מאפיין של קבוצות הטרור והמשתתפים השונים והקאוס שקורה שם, בדרך כלל משתחרר טיל אחד, שתיים, ואם היית רוצה לעשות משהו משמעותי ולהשיח את דעתם של הציבור הטיפש, היית עושה מתקפה יותר רצינית, ובכוחה של הממשלה הכל יכולה, שיכולה גם לעשות דברים כאלה וגם להסתיר את זה, אין שום סיבה שהיא לא תעשה את זה. מעבר לזה, הטענה היא שהתקשורת בשותף עם הממשלה בעצם דיווחה על זה והפילה על הדיווחים על השוויון, היא לא נכונה. עובדה לכך ברורה ברחוב שאף אחד גם לא זוכר או יודע שהיה בכלל טיל גרד. This guy is a fucking idiot ונמאס לי ממנו מכל הכיוונים. חבר'ה, אני באמת מבקש ממכם, אני חושב שאמרתי זה כבר בתוכנית, כנסו לאתר, שטפו את עיניכם באובדן הרציונל, ותעשו טובה, תשאירו תקופות, ואל תתנו לו להתחבק עם הדברים האלה.
עכשיו, אבל שווה אולי להגיד למה זה סיבור שיכול, שאנשים יכולים למצוא אותו כל כך מושך, כי באיזה, כאילו, עקרונות הבסיס שלו, ברמת המניעים לפחות הם נכונים. אין לי ספק שאנשים, כאילו פוליטיקאים, מחפשים ספינים שיתו את תשומת הלב. בין זה לבין המשימה הפרקטית עם כל המשמעות שלה, של שיגור טיל והתחזות לארגון, כאילו זה, פה זה מאבד כל סבירות, אבל ברמת המניעים הבסיסיים אין לי ספק ש...
זה גם כמו שאמרת, אם באמת היו רוצים, אז לא היו עושים איזה משהו כזה שהסיכוי שמישהו ישים אליו לב בלי נפגעים ובלי כלום הוא קטן. אני אפילו קראתי בפייסבוק באיזה מישהו שכתב, חבר'ה, בואו נזהר עם המחאה, למה ביבי עוד יביא לנו איזושהי מלחמה, רק בשביל להשתיק את המחאה. אז אם באמת היו רוצים להסיט את זה, היו עושים משהו רציני, או אבל כן.
כן, לא, אנחנו לא, ודאי לא אומרים שזה, אנחנו יודעים, וגם אמרנו בעבר, שאנחנו יודעים שפוליטיקאים משקרים, וכנראה ימשיכו לשקר לנו, ולחלקנו גם אין בעיה עם זה, אבל זה לא
עניין. הם פשוט הרבה יותר מגיבים לנסיבות מאשר יוזמים מבצעים מורכבים.
כן, כאילו אם היו בשליטה, אז ביבי לא היה נראה בפניקה בכל שנייה, מאז התחילה המחאה החברתית. כאילו, כל כך אבסורד הרעיון הזה, אני לא מבין. תשמור את זה לעצמך, למה אתה מעלה את זה בתור פוסט בזה, כאילו. ושתדעו לכם, היו שם מעט תגובות שנכנסתי, רובם בסדר יחסית. הראשונה שואלת, אז רגע, מה אתה אומר? כאילו, אתה אומר שהתקשורת משקרת, או שהממשלה שולטת בתקשורת, או שהממשלה שלחה אנשים משלה להתחזות לארגון טרור? What are you saying?
אם הייתי תושבת קריית גת, זה גם היה מעליב אותי, שהממשלה רוצה לטבוח.
זה מה שמרגיז. הנכונות שלו כל פעם לקחת את הזווית האנטי-ממשלתית, לא משנה מה קורה.
גם לא משנה עד לאיזה קיצונות. זה, זה.
טוב, אז זה, זה. עכשיו למשהו יותר כיפי. זוכרים את סוף העולם? כן, זה היה האחרון, לא יודע, כבר עברנו כמה סופי עולם.
האחרון היה ב-21 למאי, והוא נדחה ל-21 לאוקטובר.
אכן.
כי זה לא, היה להם בעיה בחישובים
שלהם. כן, של איך קראו לו? הוא מ-Family Radio. כן, אנחנו מחכים לתחזית השלישית שלו, אני לא יודעת אם היא תתקיים, אבל בינתיים...
לא, זאת כבר השלישית, כי הוא חזה גם ב-84.
אה, נכון.
זה 94, סליחה, 94.
אז זאת היא הרביעית שלו.
לא, אבל זה סותר את החוק שאומר שמה שקורה פעם שנייה, יקרה פעם שלישית. אז אם בראשונה היה בעיות בחישובים, ובשנייה גם, בוודאות זה קורה בפעם השלישית, זה חוק. פשוט חוק. כן.
מה עם הפעם הרביעית?
מה עם הפעם הרביעית? אין חוק.
אין חוק.
זה אנדרלמוסיה מושלמת.
אוקיי. אז לאחרונה נתקלתי בקליפ נחמד של מטיף בשם פול ביגלי. אין שום קשר לאד ביגלי ג'וניור. אני יודע שאתם חשבתם את זה. Check this out.
The water's turning red. The water's turning red like blood. Are you serious? What?
כן.
לא הבנתי אם הוא צוחק על זה או על עצמו, או שהוא רציני ובשוק.
הוא לא צוחק, הוא רציני. מה שקורה פה, באמת יש מקרה קשה ומזעזע שהמים באגם בטקסס, בדרום טקסס לאותו דיוק, הפכו להיות אדומים.
נראה לי שראיתי את זה בסופרנטשורל.
גם בסופרנטשורל ראיתי את זה. ראיתי את זה בהרבה מקומות.
ביציאת מצרים גם זה היה.
נכון? בדיוק, ליאור. אבל הסיפור היפה הוא שביגלי מצא את התמונה של האגם הזה בפורום של דייג שאלו אותו, כנראה לומר על המקום דייג הזה שמת, ואז הוא מעלה את הקליפ הזה ומתחיל לדבר על חזיונות של סוף העולם, מקריא כל מיני ציטוטים מה... אני חושב שזה התנ"ך או הניו טסטמנט, אני כבר לא יודע. ובצורה מאוד מצחיקה אומר, אני לא אומר שהמים האדומים האלה זה הסימנים שאני מקריא לכם בספר, אבל אני אומר שהסימנים בעולם, כמו הנער האדום, הם סימנים כמו שהם בספר. קיצור, כאילו... היסטרי, ועוד תחזית אפוקליפטית. אבל מה שבאמת קורה, אם זה מעניין אתכם לדעת, שזה די זמין ופשוט, ואם ביגלי היה מתעניין או תורח, הוא היה מוצא את זה גם כן.
הוא בטח יורד שלוש הודעות בפורום דייגים. אני מניח שהדייגים יודעים מה קורה לדוגמה.
אבל אם זה כתוב בתנך, למה למצוא מקור אחר?
כן, אגב, מה שאותי מעניין גם מבחינה, נקרא לזה ספקנית, זה שאתם מסתכלים על מה שהוא מקריא, ומה שקורה, יש... פערים עצומים ודברים שכתובים שהוא לא מתייחס אליהם. הדבר העיקרי למשל, הוא מדבר גם על הוא הקריא את הדברים האלה גם שהיה את השמן בבריטיש פטרוליום, את הדליפה הגדולה של השמן, שאני לא יודע אם ניקו את כולה עדיין. עדיין לא. תיאר, חיבר את התיאורים גם שמה. מה שכתוב בכל התיאורים האלה is the water turned to blood. המים הפכו לדם. לא לצבע של דם, לא לאדום, הפכו לדם. אבל נעזוב את זה. מה שקורה לצרנו רב, בטקסס כמו בכמה מקומות אחרים, יש להם בעיה של בצורת השנה, קשה מאוד, והגם היחסית קטן הזה שהכיל רק כמה דגים, הרבה מנו נעלם והוא נהפך להיות נמוך והדגים מתו בו והחמצן יצא ממנו, ומה שקורה שהחמצן יוצא, במיוחד באזורים כאלה, זה שמתחילה לגדול שם בקטריה מסוג בקטריה סגולה. ככה, זו קבוצה גדולה של סוגי בקטריות, שהם אנאירובים. למעשה גם בקטריה ספציפית הזאת עושה פוטוסינתזה. משתמשת, במקום להשתמש בחמצן, היא משתמשת בסוג של גופרית, ומייצרת את הצבע הזה. זה כל הסיפור. יש גם, אתם מכירים, זה הרבה קורה ב... אפשר למצוא את הבקטריות על הרבה ב... איך כל הזה? נו? מעיינות חמים או גייזרים, תלכו ל-National Stone Park, אתם תראו את כל הצבעים, הצהוב, הירוק, זה הרבה מהבקטריה הזאת.
אבל צר לי להגיד לך ברק, שמה שאתה לא מבין זה מי שם את הבקטריה הזאת שם. זה האלוהות שהיא רוצה להראות ולהפוך את המים לאדומים, וזה לא סתם ככה נוצר שם. באמת.
כן, זה מה שאגב שקלתי בהתחלה, שקראתי את הכתבה ב... אני חושב שזה היה ב-Live Science, והם דיברו על הבקטריה, להבדיל ממה שביגלי אומר. אמרתי, זה לא סותר, זה יכול להיות, אתה יודע, כל הסימנים של האפוקליפסה, וככה הם פשוט מייצרים את עצמם. אבל לא, כי הסימנים של האפוקליפסה אומרים שהמים, בין השאר, הבאים יהפכו לדם, לא ייראו כמו דם.
הדבר הזה שאני רואה פה, שראיתי אותו שתי דקות, יש אנשים שממש, הוא מצליח לסחוף אותם? מה, אתה צריך להיות קצת?
אם הוא נסחף, למה שאנשים אחרים לא יסחפו אחריו?
לא יודעת, הוא אפילו לא נראה משהו שאלוהים היה חפץ בעיקרו.
נראה לי שאירון רוצה לספר לנו על כתבות שהתפוס... פרסמו ב-BBC, CNN, Daily Mail,
טלגרף. אבל יורד ספר על נוזלים אחרים שמעידים על סוף העולם.
שינו על המין.
Other bodily fluids.
אוקיי, פרסם השבוע שבמאדים כנראה מצאו מים. אני מאוד מתעקשת על כנראה, למרות שהכותרת בידען הייתה נאסא הוכיחה מים זורמים במאדים. ואני מאוד לא אהבתי זה, מלא בוויינט שיכתבו את זה, אבל בידן הייתי מצפה מהם לקצת יותר. כשצוללים לכתבה זה קצת אופטימי, אבל לא כזה מובהק. אז קודם כל ראש צוות החוקרים הוא אלפרד מקווין, עם הסיקר.
נשמע לי מפוקפק.
מקווין, אוקיי. אלפרד זה בטח הוא, וזה התפרסם בכתב העת סיינס. אז ככה, בעצם הם גילו ערוצים מקהים שמופיעים ומתחילים להתפשט במורד המדרונות במאדים. עכשיו, הם מופיעים, הערוצים מקהים האלה, במהלך מה שהם קוראים סוף אביב תחילת קיץ. כנראה זה עניין של התחממות והתקררות, ובחורף, בזמן שהם מתקרר, הם פשוט נעלמים. עכשיו, ההסבר הכי טוב שהם מוצאים לתופעה הזאת, זה זרימה של מים מלוחים. שבעצם מליחות במים מורידה טמפרטורת הכפייה.
כי חשוב לציין לפני זה, להבדיל מה שנראה ומה שספציפית בטוטל ריקל נראה מאוד ברור, זה שמאדים הוא חם מאוד, אבל הוא לא, הוא מאוד קר, מאוד מאוד קר, למרות שהוא אדום, הוא מאוד מאוד קר. לא, הרבה, זה, איך קוראים לזה? נו, טעות נפוצה כזאת.
אוקיי, מה שהם בתצפיות חוזרות ונשנות בעצם שוב ושוב רואים שזה מתפשט בעונה חמה ונעלם בעונה קרה. עכשיו, מציינים שבעבר התגלו גאיות כאלה וצורות כאלה, אבל א', רוב מה שהתגלה עד היום זה פונה לפינה המאוד קרה, הפינה, האזור, סליחה, בכוכב מאדים שפונה לקוטב שהוא מאוד מאוד קר. עכשיו, אלה שהתגלו עכשיו, זה באזורים שפונים לשמש, ולכן חושבים שהם חמים יותר, ושוב, הם לא בטוחים באיזה חומר מדובר, אבל הם שוללים את זה שזה קיפאון של CO2, מכיוון שהאזור הוא חם מדי, יחסית לנקודת הקיפאון של CO2. עכשיו, בעצם איך בוחנים את זה? יש מכשיר שנקרא ספקטרומטר. המכשיר בספקטרומטר לא ראה מים, אוקיי? לכן עדיין זה כזה מין אולי לא בטוח, אבל הם אומרים שיכול להיות שהספקטרומטר לא ראה מים משתי סיבות. א', כי המים האלה חלחלו מהר לקרקע, והם לא על פני הקרקע, וב', כנראה שהם או מתייבשות מהירה. זאת אומרת, הם התעדו והם לא באמת נשארו הרבה זמן במצב הנוזלי. אחד הדברים שבעצם שהם לא כל כך מבינים והם לא אומרים בוודאות זה מים, זה למה זה בעצם שחור. הם אומרים מצד אחד מים שנוזלים ככה, כן יש להם אפשרות להפוך את הקרקע לשחורה, או לפחות שהיא תראה שחורה, כי המליחות במים משנה את 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 המרקם של הקרקע וכולי. מצד שני, מה שלא ברור זה למה כשחוזר את הקיפאון זה מתבהר. לפי לפחות מה שהם טוענים ומה שהם מכירים, זה לא אמור לקרות. ולכן עדיין לא אומרים בוודאות זה מים. אבל מכל הספקולציות ומכל מה שנראה להם כרגע, הסברה הטובה ביותר זה שזה מים. החוקר בעצם גם אומר שיש דרך בעצם עם עוד ניסויים במעבדה שהם יעשו, ועם עוד ועוד תצפיות, הם יצליחו, הם מאמינים שהם יצליחו בקרוב מאוד לדעת שזה מים או לא. ואם זה אכן מים, אז זה בעצם המקום הראשון במאדים שבו בפועל נמצאו מים נוזלים, בצורה הנוזלית שלהם. כי יודעים שיש מים קפואים במאדים, זה משהו שיודעים אותו.
מתחת לפני השטח, זה
הבדל. מתחת לפני השטח, או לא, גם במעל, בחלק מהמקומות במעל, בכתבים. כן, כן. בקיצור, זה מצד אחד יכול להיות מגניב, ואולי באמת אם יש מים זורמים, אז יש איזשהו סיכוי לחיים, אבל עוד צריך לבחון את זה ולראות את זה ולהבין מה זה בדיוק הערוצים האלה, ואולי ימצאו שזה בכלל חומר אחר, אני לא יודעת. נכון להיום, סביר לה, הסבירות שזה מים היא גבוהה.
Let's not get ahead of ourselves. אני יודע אם סבירות אפשר לדבר על בצורה משמעותית מדי במקרה הזה, שהוא סך הכל צילומים לעבוד איתם. אסור לשכוח את זה. אפשר לעשות הרבה עם צילומים, אבל אפשר לעשות הרבה טעויות עם צילומים. ראה ביגפוט והדיונים האינסופיים שממשיכים להשתמש בצילומים בשביל להגיד למה זה אמיתי ולמה זה לא אמיתי. אתה יכול literally להתעסק עם כמה צילומים שעות וימים ולנתח ולהשתמש בידע קיים לגבי צילומים אחרים, שזה כמובן ההבדל בין מה שקורה עם ביגפוט, היכולת להשוות למשהו שקיים וצולם בעבר, אבל עדיין זה מעט מאוד. מה שמחזק את הסברה, לפי מה שאני הבנתי ביניהם, ציינת את זה ואני אנסה לרכז את זה, זה שא' זה קודם כל הצורה שזה מתאימה. זה א'. עכשיו, זה יכול להיות אלף דברים גם עם הצורה המתאימה, אבל זה מתרחש באזורים חמים, וזה מופיע בחלק הכי חם של העונה. מה שהכל מתחבר לכדי מים. אבל, חדשות רעות בשביל האנשים שמקשרים את זה כל הזמן לתצורה של חיים, לפי מומחים שאני קראתי שהגיבו לכתבה הזאת, חלקם עוסקים בחיים, חלקם סתם חבר'ה של נאסה, המליחות המדוברת היא גבוהה מדי בשביל לאפשר חיים כפי שאנחנו מכירים אותם. זאת אומרת, המציאת מים, אם הם מלוכים כמו שהם מתארים לעצמם, זה לא עוזר בחיים. זה מעניין, זה מוצלח, אבל זה לא עוזר.
שוב, בספקולציות כאלה תמיד צריך להיזהר, כי הקטע במים, המליחות היא פשוט מאוד לא טובה על המשאבות שאנחנו מכירים ביצורים חיים שעוזרים להם לקלוט חומר מבחוץ, אבל אנחנו יודעים על כמה צורות חיים שהתגברו על זה, יש עצים שהתגברו על זה, יש בקטריות במים מלוכים. הנקודה, אבל אחת הנקודות היא כזאת, השוס במים, הסיבה שכל הזמן הולכים למים, זה לא כי הם מים, זה פשוט כי זה תווך נוזלי יציב שקופה בצורה טובה. כלומר, הרבה יותר קל ליצורים מיקרובים להתמודד עם מים מאשר עם האטמוספירה הדלילה שם. זה תווך יותר טוב לנוע בו, לחפש בו מזון, וכשהם קופאים, הם לאו דווקא הורגים את מה שנמצא בתוכם. זה השוס במים, פשוט כי זה נוזל. אם לצורך העניין, מה שאני אומר עכשיו זה שטויות מוחלטות, אבל רק כדי להעביר את הנקודה, נניח והדבר הזה זה כספית שזורמת, זה גם היה יכול להיות בסדר אם היינו יודעים שהיא לא הורגת חיידקים, כי הוא צריך את התווך הנוזלי הזה, זה השוס.
זה עדיין אולי ועדיין לא הוכח, כמו שכתוב.
כן, הוכח זה בטח לא, כולנו יכולים להסכים על זה.
לדוגמה, סברה אחרת מאוד מעניינת שקראתי רק ממקור אחד, אין לי מושג אם היא הגיונית או לא, אבל מה שהמקור הזה אומר זה שזה יכול להיות קוסיסטנטי עם שערות סטטיות, שהחום הזה יוצר חיכוך בין גרגרי אבק, בלה בלה בלה, וזה שערות שהן נוסעות עם המבק שהוא בדיוק יורד בגאיות האלה, וכשהן עוברות, הן מושכות את האבק היותר כהה מהקרקע וגורמות לתצורה הכהה הזאת. עכשיו, אין לי מושג אם זה סביר או לא, יכול להיות שהכל שטויות, אני רק אומר, זה רק מראה איזה אפשרויות שאנחנו בכלל לא מעלים על דעתנו, זה יכול להיות שערות סטטיות, מי בכלל כאילו, what the fuck, אבל מסתבר שהוא לפחות טוען שזה יכול בדיוק ליצור את התצורה הזאת.
יש מי שנקרא Dirt Devils. Dirt Devils או Dust Devils?
Dust Devils, כן.
זאת אומרת. יש, אתה יכול לראות, סליחה שנייה, אתה יכול לראות תצורות דומות לזה בכדור הארץ שלנו. אני לא חושב שיש לנו סופות סטטיות באותה רמה, אבל באזורי מדבר הרריים למיניהם, אתה יכול למצוא, על פי עיניי, דברים שנראים מאוד מאוד דומה, בלי שום קשר למים.
יכול להיות שזה גם חומר שאנחנו בכלל לא מכירים בכדור הארץ, ובגלל זה יש את הקטע שהופך לכן, נהיה בעיר או משהו שלא ממש ברור. הולכים למים, כי זה מה שאנחנו מאוד רוצים למצוא לדעתי גם.
עכשיו, הבעיה זה כמובן מיידית מה שקופץ לראש, אוקיי, אז תשלחו לשם משהו שיבדוק את זה. המדרונות שהם מצאו את זה עליהם הם שיפוע של בין 30 ל-45 מעלות, כלומר, רכב רובוטי שהסתובב שם זה כנראה, נראה לי, על פניו בלתי אפשרי. אם כבר זה להוריד לשם משהו נייח שינעץ בקרקע ויצליח למדוד את זה, כך או כך פשוט זה לא יהיה.
אותי גם מעניין את הנקודה הזאת שהולכים ונורא רוצים למצוא שזה מים, כי זה משהו שאתה כל כך רוצה למצוא, ולדעתי זה מוטה כזה. אני אלך אפילו למשהו אקסטרימי לגמרי ויגיד, יכול להיות שזה מה שאנחנו רואים, זה יצור חי, זה צורת חיים שהיא קיימת בצורה שאנחנו בכלל לא מכירים. היא קאה בחום והיא...
נניח וזה מצע של בקטריות שחי מהשקר כלשהו. לא נראה לי שזה סביר, אבל...
סנט. קורה, זה סך הכל, The Martians, הם עובדים על עוד ציור בשביל הוגלנד, כדי שיוכל לעזור לנו להיות מוכנים לבואם של החייזרים.
מעולה. לי נראה שזה פרומושן על Falling Skies. היו לנו כמה ימים טובים שבהם היינו יכולים להרגיש אפילו יותר זכוכים ומתנסים מהרגלנו. לפחות חלקנו ולא אלה שמשתמשים ביאו-מייל.
לא אלה שיש דעת עדיין בראשם.
כן. כל כלי התקשורת הגדולים פרסמו חלקם יותר בהרחבה, חלקם פחות בהרחבה, שיצא מחקר חדש שמראה באופן חד משמעי שה-IQ של משתמשי אינטרנט אקספלורר נמוך משמעותית מה-IQ של משתמשי הדפדפנים האחרים. היה גם עוד דירוג שם בתוך הדפדפנים האחרים, לקחו את חרום, לקחו את פיירפוקס, לקחו את אופרה, אבל בגדול השוס היה שמשתמשי אינטרנט אקספלורר טיפשים. עכשיו,
רק זה שהוא אומר בהרבה מערוץ החדשות, לא מדובר פה על דברים אזוטריים או שוליים. BBC, CNN, Daily Mail, הטלגרף,
פורבס.
Forbes.
כן, כן, כל אלה. אני אפילו לא מדבר על עיתונות בארץ, כי התותחים הכבדים בכל העולם פרסמו את זה. ועכשיו, בתור דבר שם, ספוילר אלרט, המחקר הזה הסתבר כמתיחה, הוא לא באמת קיים, הוא היה מתיחה מכוונת, שנעשתה לדברי היוצר של המתיחה, על מנת להעלות את המודעות לכמה אינטרנט אקספלורר 6, זה מוצר גרוע, ושצריך להגר ממנו הלאה. הוא אמר שהוא כתוכניתן אינטרנט, מאוד מאוד מתוסכל מזה שהוא צריך להתמודד עם הדפדפן הזה, וזאת הייתה התרומה שלו למסע העולמי, שמנהלות לצורך העניין גם מייקרוסופט, שמנסה להגר אנשים מאינטרנט אקספלורר 6.
משש?
משש, כן.
וואו, שש זה עולם ישן.
את מתקינה XP, את מקבלת אינטרנט אקספלורר 6?
כשהדבר הזה יצא לאנשים שלא עניין אותם ישר לשפסר את האגו שלהם על בסיס הדברים שהם בוחרים לקנות, you fucking losers, המחקר עצמו היה חורבן לאללה, גם אם הוא היה אמיתי, ופסלות, היה מספיק לפסול אותו על בסיס זה.
כבר בפרסום המקורי של ה-BBC, הם ראינו איזשהו דוקטור לסטטיסטיקה ולפסיכולוגיה התנהגותית, שכשהוא הסתכל על נתונים הוא אמר, ה-IQ שהם טוענים שיש למשתמשי אינטרנט אקספלורר הוא כל כך נמוך, עד שזה חייב להיות או טעות מזעזעת בנתונים, או אלבון, או ניסיון לאלבון מכוון באינטרנט אקספלורר. כלומר, הטוקן מקצוען שראינו, הוא אפילו לא, הוא רק הסתכל על הנתונים המוגמרים והוא ישר אמר, זה בולשיט. אם כי כפי שנראה, היו הרבה מאוד גלים אדומים אחרים, חלקם נשתלו במכוון על ידי לא יודע אם במכוון, לאחר מעשה הוא אמר שהוא שתל אותם במכוון.
אלא אם יודע איך זה מתנהל אם הוא לא היה נתפס.
כן, נקודה מעניינת.
לא הייתה לו כוונה להתפס? הוא לא עשה את זה כדי לחשוף את עצמו?
הוא טוען שהייתה לו כוונה.
אבל הוא לא הראשון שדיווח על זה. אני, אם זה הייתי אני, יומיים אחרי הייתי עושה את זה.
זהו, מה... שוב, נהיה קצת אחורה, מי שעשה את המזימה הזה, או מה שזה לא היה, זה טרפנד גיל, תוכניתן מקנדה, גיל, okay. גיל זה שם המשפחה שלו, שם הפרטי זה טרפנד, טרפינד, והוא תוכניתן, היה לו סטארט-אפ, הוא עזב את הסטארט-אפ, הוא עכשיו עובד בתור תוכניתן ווב, והוא אמר שגם הוא מאוד מתוסכל מהצורך שלו להתמודד עם דפדפן אינטרנט אקספלורר 6, שלמי שלא מכיר ברמה הטכנית זה דפדפן שבור שלא עומד בתקנים של איך שהוא רואה דפי אינטרנט, ואכן לרוב אם אתה כותב דף אתר, אתה צריך לכתוב אתר נפרד שעובד על אינטרנט אקספלורר 6, ואתר נפרד שעובד על כל השאר, שגם בתוכם אתה צריך איזה שהם התאמות. הוא טען שזה היה הרעיון, ושהוא השקיע די הרבה, הוא בנה אתר מזויף לחברה הזאת, שהיו בו כמה רמות של עומק, כולל דף אבאוט מאוד יפה, הוא גנב המון חומרים מחברות לגיטימיות, כדי לתת הרבה נופח לאתר, תמונות של הצוות לכאורה וכולי, היו באתר כמה מאמרים, היו טלפונים, כתובות וכולי, הוא טען, כאילו הוא התחזה לחברת
AP TicoWand. התמונות היו מצרפת, אגב.
כן, אתר צרפתי, אבל הוא לקח מכמה אתרים. התמונות שהצוות היו מאיזה אתר צרפתי, אבל הוא לקח תוכן מכמה אתרים. והוא הוציא הודעת יחץ, כאילו, בשם החברה הזאת, הודעת יחסי ציבור, שהיא כשלעצמה, שוב, היו בה כמה דגלים אדומים, אבל היא נראתה כמו הודעות יחסי ציבור של חברות מחקר. הוא גם ציין שזה מה שהוא ניסה לעשות בפועל. השתמשה בלינגו מדעי, הוא אמר, יש לו ניסיון כאקדמאי, למרות שהוא אף פעם לא עושה מחקרים, הוא כתב מחקרים כאקדמאי במהלך התואר שלו, והיה לו ניסיון באיך לכתוב דברים שנשמעים סמכותיים ומדעיים, והוא הוציא את זה כהודעת יחץ, שלח את זה לכמה גורמים מפרסמים, הוא טען שבשלב הזה הוא יצא לסוף שבוע, ואז הסיפור התפרץ, והוא כבר הגיע לכאלה מימדים שהוא כבר נחשף לפני שהייתה לו הזדמנות להתוודות. זה מה שהוא טוען. גם לי זה נשמע מפוקפק. מה שקרה זה...
עושה משהו כזה שיעשה וואו בעולם, ואני יוצא לסוף שבוע ומתנתק.
גם לי זה נשמע לא סביר. מה שקרה, אחרי הגל הראשון שהפרסומים בכל גופי התקשורת הממסדיים, שכל אחד השתמש בשני בתור סימוכין, ומהרגע שהבי-בי-סי פרסם, אז מה, ויינט יבדוק את המקור? בבירור זה משהו רציני. וגלובס פרסם, אז מה, פורבס יבדוק את המקור? מה פתאום? זה משהו רציני. וזאת תופעה שאנחנו רואים אותה גם קורית הרבה בדברים אחרים, נושאים בריאותיים, נושאים כלכליים. פחות או יותר, האמת היא, כל אלמנט חדשות, כנראה שיש מעט גופי תקשורת שעושים לו fact-checking עמוק ויסודי, וכל השאר פשוט מסתמכים על זה שאם CNN דיווח על זה, אז כנראה שזה אמיתי, למרות ש-CNN הוא גוף תקשורת ממש מחורבן.
אני חושב שזה אפילו שיקול, זה יוצא מאיזה אוטלט חדשותי, זהו.
כן. אם אנחנו לא נדווח על זה, אז נתפס כמישהו שנשאר מאחור. מה שקרה אחרי איזה 10 שעות או משהו כזה, שזה היה באתר של ה-BBC, פשוט משתמשים סקרנים התחילו לשים תגובות שהם עשו את הפקט-צ'קינג עבור ה-BBC. לדוגמה, הם כתבו שהשם מתחם, הדומיין נעים, נרכש רק לפני חודש. וזה היה כנראה הדבר הראשון שעורר אנשים לעשות סבב שני של פקט-צ'קינג ולקלוט שהכל בולשיט.
וה-BBC כן. היו ראשונים להגיב ולכתוב ולהודות בתאורת שלהם.
אכן. עכשיו, האתר של החברה הזאת, שהוא היה אתר שבנוי מאוד יפה, הוא עכשיו אתר שמתעד את המתיחה, ומראה מה המטרה שלו, ולוקח אחריות על העניין וכולי. מה שהוא אומר זה שהרעיון לעשות את זה הגיע אליו, אחרי שהוא קרא קצת על ממתיקה, ספציפית מהספר של טוקינס, אבל גם מקורות אחרים, ועניין אותו שאם הוא רוצה להעביר את המסר החוצה של צריך להתנתק מאינטרנט אקספלורר, לאיזה מסרים ואלמנטים בפסיכולוגיה הוא צריך לשדך את זה, כדי שזה גם יהיה ויראלי וגם ייגע לאנשים במקומות הכי כואבים לשינוי. עכשיו, הוא טוען שזה הגיע מממתיקה, בפועל זה... נימוש כזה מגושם ולצורך העניין עם פטיש 5 קילו של העניין, בינינו, לא יודע, לא צריך ממתיקה כדי לעשות את זה. אז הוא טוען שהוא שידך את המסר למצד אחד, מסר קצר שאפשר לתמצאת לשורה אחת, משהו שמדבר על יצר העליונות שבגדול טבוע בכולנו, כולנו אוהבים לחשוב שאנחנו יותר טובים מאחרים, גם ככה יש מלחמת התנסות בין משתמשי הטכנולוגיות השונות, ולא רק זה, גם יש איזשהו גל של נגיד שנאת מייקרוסופט או אנטי מייקרוסופט, נתפסת כחברה לא קולית, חברה שבאמת מי שמשתמש בזה אנשים זקנים, כמו יאו מייל נניח ודברים שכאלה,
לא נשכח את פשעי המונופול של העבר.
הנושאים של לצורך העניין תוכנה חופשית ומה זה אומר שהממשל וכל האתרים עובדים רק עם אינטרנט אקספלורר, נשים את זה לשנייה בצד. בפועל הוא פשוט התלבש על הוא טוען שהוא התלבש על המסרים האלה, ולכן כאילו זה מעין מסר שמניע את עצמו, כי זה נותן לי הרגשה טובה להפיץ את המסר הזה הלאה. ובגדול, הפלח שיפיץ את זה, זה בדיוק הפלח שירגיש עם זה טוב, כי לא יודע מה, אמא שלי לצורך העניין לא מדברת עם חברות שלה על חדשות טכנולוגיה. לעומת זאת אני, עם כל חוש ההתנסות הזכוח שלי, כן מדבר על חדשות טכנולוגיה, אז המסר הזה מאוד מדבר אליי.
גם בדרך כלל רוב אלה שגולשים, או לא עם רוב, אבל אלה שגולשים באינטרנט אקספלורר כי זו ברירת המחדל, אז הם בכלל לא נכנסים, טכנולוגיה לא מעניינת אותם. אם טכנולוגיה הייתה מעניינת אותם, כנראה שהם היו גולשים במשהו אחר.
לפחות היו פתוחים לאופציות אחרות, אני לא יודע אם זה. אז הוא נתן באתר שלו כמה דגלים שהיו אמורים מיידית לעלות בתחקיר עיתונאי פשוט. הוא אומר ככה, הדומיין באמת נרכש לפני חודש, זה שאילתה אחת, יש אתר בשם Whois באינטרנט, שאילתה אחת מעלה את כל פרטי ההתקשרות. מבחן ה-IQ שהוא ציטט, זה מבחן שנתון לזכויות יוצרים ואסור להעביר אותו אונליין, בעוד שהמחקר הזה לכאורה יתבצע אונליין. מספר הטלפון בהודעת היחץ, זה אלה מספר הטלפון בכל שאר האתרים של התוכניתן הזה, שיש לנו נוכחות רשת מאוד מרשימה. שוב, חיפוש גוגל קצר היה פשוט מעלה את זה. הכתובת בהודעת היחץ לא באמת קיימת, זאת כתובת מזויפת, הכתובת שבה לכאורה החברה הזאת יושבת. החומר באתר, כולל הגרפיקה והביוגרפיה, הודקו מאתרים אחרים. היום לצורך העניין לגוגל יש גוגל אימג' סרצ' או יש טייני איי, אתה פשוט גורר פנים התמונה והוא מקפיץ לך את כל שאר האתרים ברשת שיש תמונות דומות. כלי בסיסי שיכול לשמש לזה. הוא טוען שעוד דגל אדום זה שהאתר שלו נבנה בוורדפרס, זאת פלטפורמה חינמית זולה ופשוטה לניהול אתרים. יכול להיות שבחול זה תופס בארץ, והאמת היא גם באירופה אני רואה המון אתרים אפילו סמי ממשלתיים שמרוצים על הפלטפורמה הזאת, לא יודע כמה זה היה אמור לתפוס. ובפוטר של האתר היה לינק לסטארט-אפ הקודם של התוכניתן, כאילו בפוטר, בכל דף באתר.
שכחת אחד גדול, אולי הגדול מכולם, שהיה צריך, בעולם מתוקן, היה צריך לגרום לכל העיתונאים באמת לחקור, להבדיל מלקחת כמו שהוא, וזה שזה מדובר בפרס ריליס באתר. לא במשהו מתוך סיינס מגזין.
עד שוב, ה-BBC מיידית ראיין מישהו שמבין בדאטה כזה, והוא מיידית אמר... זה לא הגיוני בכלל. כי שוב, לדעתי הממוצע ה-IQ של משתמשי אינטרנט אקספלורר שם היה 80. 80 זה בין מורון לריטארד בסולם של האינטליגנציה. לצורך העניין זה לא בן אדם שהייתי מצפה ממנו להיות פונקציונלי מטפל מחשב. וזה עוד הממוצע. זה אומר שיש אנשים פחות מזה. שגם יכולים להבין מבחן IQ אונליין ולפעול בו, ועוד בכלל לא נכנסנו לבעיות המתודולוגיות במושג ה-IQ ולבעיות המתודולוגיות באונליין. אבל מה שברק אומר זה מאוד נכון, כאילו אלה הדגלים האדומים אולי על ההוקס הזה, אבל בגדול זה מיקרוקוסמוס שהוא מייצג את כל בעיית הדיווח העיתונאי על... האמת היא על כל נושא, גם על חדשות כשלעצמן. לוקחים את על פניו של הנושא, שמים אותו ב-500 מילים וזורקים אותו על המסך, לרוב מההודעה שקיבלת בביפר או ב-SMS. זה לא שאין פקט-צ'קינג, יש פקט-צ'קינג, אבל הוא לרוב, האמת היא, אני סתם אומר את זה, לפחות אני כצרכן, זה נראה לי כאילו שהוא כדי למלא חורים עלילתיים בדיווח. אני מניח שאני מגזים את זה, ויש גם פקט-צ'קינג יותר משמעותי, אבל לי כצרכן זה מה שנראה שהוא עושה.
אני יכולה לחדד את זה ממקור אישי, שכשהייתי יוצאת לכל מיני משימות בזקה, ואחרי זה אתה קורא בעיתון, בין מה שעכשיו, אני הייתי שם, אני עשיתי את זה, אני, לפעמים אפילו אני זאת שדיברתי עם אותה עיתונאית, או זה שלידי, ואתה קורא משהו שאתה אומר, וואלה, או שהיא לא שומעה טוב, או שהיא פשוט ממציאה סיפור, שהתלבש לה כזה נחמד ויפה. עכשיו אני רוצה, אם כבר, לציין עוד נקודה מקומית, בוויינט הם פרסמו כמובן כמו כולם, אבל כשהם פרסמו את התרמית, הם לא ציינו שגם הם פרסמו את זה. הם כתבו ה-BBC, ה-CNN, אז הם לא כתבו גם אנחנו נפלנו. וזה היה כל כך לא, כל כך לא אתי, ואפילו בתגובות מישהו כתב להם, "היי, הלו, ויינט, גם אתם נפלתם בפח. תהיו לפחות מספיק בני אדם להגיד, גם אנחנו נפלנו בפח," והם לא עשו את זה. אז נקודה רעה לוויינט, עוד אחת מיני רבות.
אחרי שנה ו-70 תוכניות, זה כל פעם מפתיע אותי מחדש, זה מה שמפתיע אותי, שזה מפתיע אותי.
זה היה לי נחמד לקרוא את זה, כי הפן האישי שהוא נתן להוקס, והאתר שהוא עכשיו העלה כדי להראות שזה הוקס, זה מעניין, זה נחמד, כמו שאתה אומר, זה היה הרבה יותר מרשים אם הוא היה באמת מוכיח שהוא התכוון לחשוף את עצמו. זה, אני רק חייב לציין שגם אני, כשאני דיברתי עם אנשים על זה עוד לפני שקראתי את הידיעה עצמה, אלא רק שמעתי עליה ברמת הכותרת, זה דיבר למשהו, באמת, אני חייב להודות, זה דיבר למשהו מאוד עמוק בתוכי, ואני תפסתי את עצמי, אני לא הייתי זהיר בשיחות שלי עם אנשים, כאילו, אתם יודעים, אמרתי כזה, אני יכול לראות איך זה קורה, כי רוב האנשים לא משדרגים את זה שלהם, ולחלוטין זרמתי את זה, עם זה.
זה אולי ההצלחה הכי גדולה של ההוקס הזה, זה לראות לאנשים מה הם שווים, שזה כלום.
למרות שנראה לך שזה היה אמור להפסיק, זה רק המשיך ביתר סט, אמר המשתמש ביהו מייל.
יפ.
שמחקרים אמפיריים הראו, שהאינטליגנציה שלו יותר גדולה משל רוב החרקים.
חרקים אמרת? כן. אל תהיה,
כן. טוב, מגניב.
אוי, שכחתי להגיד לכם על ה... זה בעיניי הדבר הכי מדהים שקראתי.
מה?
במחקר באיזשהו מקום בארצות הברית, שאני לא זוכר, לקחו קופסה של הוגיות של גרל סקאוטס, והפכו אותו לגרפין, בשווי של כ-15 ביליון דולר.
מה?
כן. עכשיו, התוכנית מחקר, ומה שעומד מאחורי זה שאפשר מכל משהו שיש בו פחמן, לייצר גרפין. יש להם איזו טכניקה שיכולה לחלץ אותו ולייצר גרפין. די פשוטה.
השכבה החד-מימדית של אטומי פחמן, שיש לה תכונות מטורפות.
כל חומר אורגני אפשר, גם את ירון, אם ככה.
כן, הם עשו את זה כבר לסוכר, למקק, לרגע של מקק.
כמובן ש... אבל זה אומר שהגרפן כבר לא שווה כמה מיליונים, כי מיידית הביקוש של ההצעה שלו יעלה פלאים.
בדיוק, זה ברגע שיתגלה יותר עניין מסחרי בזה, אז המחיר באמת ירד בצורה משמעותית.
כן, כי דיברנו על זה שב-2007 או משהו כזה זה היה החומר היקר ביותר בכדור הארץ, ואז שנתיים אחרי זה הוא כבר ירד.
נראה שזה בדרך חוצה, ומי שהיום עושה את רוב הכסף שלו מלייצר גרפין, שיתכונן.
אני בעד שאת כל המקקים נהפוך למה שזה לא יהיה.
אני גם, אבל תחשבו גם על היצור הגרפן, זה חומר כל כך מוצלח, עם הרבה שימושים, היכולת לייצר אותו בחסות בקלות, הם עשו את זה בזה 15 דקות.
אקסלנט.
פאקינג, כאילו, אתה יודע, שים את זה על הפלטה, תחמם את זה עם הגזים האלה והאלה, מה שנשאר לך זה הגרפן.
פשוט מעולה.
כן, אז מגניב לאללה.
ועכשיו הגיע הזמן לפינת איפה טעינו. אנחנו מודדים את המאזנים ואת הקוראים שלנו בכל פרק למצוא עומקומות שיש להם מה להוסיף ולהרחיב על מה שציינו, או לתקן טעויות שעשינו, שייתכן שעשינו. את כל זאת ועוד אתם יכולים לעשות באתר שלנו, www.ספקסביר.co.il, או בתגובות לתוכניות, או באמצעות טופס צרו קשר. וספציפית בנוגע לתוכנית 68, לצערי הרב, אני ציינתי שיש איזשהו תהליך ב-DNA שקוראים לו מפריליזציה ודימפריליזציה, שואלדון הרס לי את זה, מסתבר שזה לא המקרה הראשון, כמו שנראה, יש כמה מקרים שהדיסלקציה שלי got the best of me, וזה לא מפריל, זה מטיל. מטיליזציה ודמינטליזציה, מה שהופך את זה לפחות טולקינאי, אבל יותר נכון.
שתמיד הבחירה לא נכונה בעיניי.
מה זה?
יותר נכון, פחות תולקינאי, זה תמיד הבחירה לא נכונה.
בהמשך לדיסלקציה שלי, אני ציינתי שהיה מבצע במלחמה הקרה בשם אוטיסטיק קיטי, אבל לצערי הרב זה אקוסטיק קיטי. באמת, אני הכנתי את האייטם הזה וקראתי את זה כמה פעמים, ושמתי אפילו את הלינק, ולא שמתי לב לזה. כל הזמן קראתי את זה בתור אוטיסטיק. מה שרק מראה שהמוח מוצא מה שהוא רוצה למצוא, או את מה שקרוב אליו.
כן, אז יותר מוצלח. כן, פחות הגיוני מהאקוסטי, אבל יותר מוצלח.
בנוסף, אריאל הוסיף קצת על תהליכי העיבוד של DNA ו-RNA, אנחנו ממליצים לכם לקרוא על זה, וכך גם דקל, כן, על איך נותנים שמות למולקולות בכימיה אורגנית ואיך אפשר להבין אותן. אז אנחנו מזמינים אתכם להיכנס לתוכנית 68 ולקרוא כל זאת ועוד. כן.
יש לנו מאזינים מוצלחים, זה דבר ראשון. זה גורם לי לחשוב, למה מקשיבים לנו?
יותר מוצלחים מאיתנו.
כן, זה what the hell, what's the matter with you people. אבל היה גם עניין נוסף, שנצבר עם הזמן בתגובות למנוע ונקל, שנראה שהאפיון הראשוני שיצאנו בתוכנית, כאילו אין כאילו כמעט שימוש של זה, או מנועים מסוג אחר מאשר הבוכנה, הוא לא נכון בצורה מדהימה.
שיש להם מנועי בוקסר וזה, שכל תוכנית מישהו שם עוד תגובה עם עוד מנוע ועוד זה. אז כן. אז
we're nerds, אבל אנחנו לא, זה מכוניות ומנועים, זה לא...
לא, זה לא תירוץ. אני עשיתי מחקר, אבל כנראה שפספסתי כמה דברים מהותיים בעניין.
ירום מתנצל.
אני מתנצל, אבל תודה רבה לכל מי שתיקן. אם גם לכם יש משהו להגיד לנו, אתם מוזמנים לעשות זאת, או בתגובות, או בטופס צרו קשר. ואם יש לכם מחמאות, אתם מוזמנים לעשות זאת באייטיונס ובאייקאסט. אנחנו עושים הפרד ומשול, כי על האתר יש לנו שליטה, וממנו אנחנו יכולים למחוק תגובות.
לא, אנחנו לא עושים כזה דבר.
וזאת הזדמנות טובה להודות למישהו שלא רק העיר לנו על איכות הסאונד, אלא גם הגיע עם פתרון מעשי, של אולי נרכוש דרכו...
פתרון מעשין.
מעשין, כן, אולי נרכוש דרכו מיקרופונים... מאור תינוקות מסין? מה? בחופן, תודה רבה, זה מאוד נחמד לדעת שמאזינים לנו ושאנחנו תורמים לכם איזשהו משהו בחייכם, גם אם זה מעט וחלקי וגם אם זה הרבה וכיף, כך או כך, אנא הגיבו, זה נותן הרבה כוח ואנרגיה להמשיך. ומפה הגיע הזמן לפינת אמת או ספק סביר, שבו אחד מחברי הפאנל מוצא ידיעות או חדשות מדעיות או אחרות ומאתגר אותנו בהן, ואנחנו צריכים לראות אם הם אמת או שקר, או לא להגיע. כן, לא ציינו, אביב לא פה ורן במילואים.
אתה יודע למה? זה היה אמור להיות התור שלי לעשות אמת או ספק סביר.
אוקיי, אז שלושה אייטמים על נושא של שינה של ציפורים. אז ככה, מחקר בשיקגו גילה שהחלקים הפעילים במוח של ציפור בזמן שינה הם אותם החלקים הפעילים בזמן שירה. אוקיי? ציפור ישיר? יש, יפה. זה אחד. שניים, מחקר בקליפורניה מצא שלמרות שלציפורים אין קליפת מוח, יש להם מחזור שינה כמו ליונקים. שלוש, מחקר שנערך בפנסילבניה מצא שאצל ציפורים נודדות קיימת תופעה שבה רק חצי מהמוח ישן בזמן הנדידה. ככה הן בעצם יכולות לישון ולנדוד בו זמנית. אייטם אחד הוא שקרי, וירון, מי השקרי?
מגניב. בנוגע לציפורים הנדדות, הייתי מאוד רוצה לחשוב שהן עפות בזמן שינה. אממה, זה לא נראה לי הגיוני. וחוץ מזה, אני זוכר בנילס הוגרסון, שעקה כל הזמן נחתה כשהם רצו לישון.
כן, ואיך הם חוצות אוקיינוסים?
אה? מי חוצה? איזה ציפורים נודדות חוצות אוקיינוסים?
הן תמיד עפות מעל קרקע.
חוצות אוקיינוסים? הם ימותו מהם מתשישות.
אלה הם כאלה משנו באוויר?
בכל אופן, זה נראה לי מפוקפק... לגבי מחזור שינה עירות, I don't know. לגבי הציפורי שיר גם, אני לא... שאותם החלקים, אולי זה החלקים שקשורים לחלומות. ציפורים חולמות? כלבים חולמים, אני יודע. לציפורים. נראה לי...
You don't know anything. צריך להחליט את זה.
נראה לי שאני אגיד שהציפורים הנודדות זה השקר. לא נראה לי שהן ישנות בזמן מעוף. שהן בכלל נכנסות לאיזה מצב כזה.
טוב. השלישי דווקא מסתדר לי הכי טוב, כי לא יודע מאיפה...
כי אתה משתמש באינטרנט אקספלורר?
לא, אני משתמש בפיירפוקס, ואני חושב שכרום מגעיל. סתם ככה for the record. ספארי לא ניסיתי. אז אני אומר, השלישי הכי נראה לי, כי אני לא יודע מאיפה, אבל יש לי בראש ציפורים ישנות בזמן טיסה. באופן כללי. בכל אופן, אז השלישי הוא אמת. עכשיו, מה היה הראשון השני? הציפור, שיר בזמן שמשנות אותו אזור של המוח, והשני היה מה בדיוק?
השני היה שלמרות שאין להם קליפת מוח, יש להם מחזור שינה כמו ליונקים.
העניין הוא כזה, מחזור שינה שהוא יהיה תואם מיונקים מתאים לי, כי הם טסות ביום, להבדיל מהטלפים, הטלפים למשל.
זה אומר שהם לא ישנות כשהם טסות.
Why not?
כי זה מתנגש עם האייטם השלישי.
How?
רגע, רגע, אני רוצה לחדד, לא מחזור שינה של ערות ביום וישנות בלילה, אלא בזמן שינה הרי יש שנת REM, שנת non-REM, שלב ביניים, השלבי שינה במוח.
יש להם REM? הם מזיזות העיניים מצד לצד בזמן שהם ישנות? That's crazy. וקליפת המוח, זה בכלל לא מבין. אני לא יודע... אין להם קליפת מוח?
טוב. כשאתה לוחץ על המוח שלהם, אז הוא לא נשבר ועל כל המגבר.
הוא פשוט נמחץ. אני פשוט לא יודע אם זה נכון, אבל אין לי שום בעיה הגיונית עם זה, לכן אני אגיד ששתיים על המחזור שנה, שהוא הכי פרווה מכל האלה, הוא הלא נכון. שתיים הוא לא נכון.
אוקיי, אז כולנו מסכימים שאחד נכון.
אנחנו מקווים, אני לא יודע, אני וברק מסכימים. האם גם את מסכימה?
יאללה. אז אחד אכן נכון. ומחקר שנעשה בשיקגו בעזרת חיבור של אלקטרודות למוח של הציפור גילה שבעצם אותו חלק שבזמן שירה הוא החלק הפעיל במוח בזמן שינה, ויכול להיות שזה קשור לחלומות, לא בטוח, לא יודעים להגיד את זה כל כך, אבל זה מחקר נחמד דווקא, הוא נעשה קצת, כאילו, הוא נעשה בתחילת שנות ה-2000, זה נראה לי כל כך ישן ולא מצאתי עוד מחקרים שזה, אבל הוא נחמד. ושתיים, שתיים הוא נכון.
משתמש אינטרנט אקספלורר, יאו מייל, מלוכלך, שמאלני, מניאק שכמוך.
אני לא משתמש באקספלורר, אבל...
בטח אתה גם מקבל תרומות מהקרן החדשה לוויקיפדיה כדי שתמשיך להשתמש באקספלורר.
אוקיי, בסדר.
רק משתמש באקספלורר, תגיד את זה מספיק פעמים וזה יהיה נכון.
אבל רגע, רגע, אני רוצה, אז זהו, אז באמת המחקר מסתבר, אני גם לא ידעתי שאין להם קליפת מוח, אז א', גיליתי שאין להם קליפת מוח, וב', מסתבר שגם שכנראה קליפת המוח אצלנו היא קשורה למחזור שינה הזה, כי בעצם איך שהציגו את המאמר נתן לי להבין שמחזור השינה קשור בצורה זו או אחרת לקליפת המוח. עכשיו, בדיוק כמו שאמרת, הנושא של העיניים, כן, יש להם תנועת עיניים שבדקו אותה באמצעות אינפרה אדום, ובזמן שינה הם ממש עקבו אחרי תנועות העיניים שלהם וראו את מחזורי השינה שלהם. כל המחקר הזה נעשה על פרוסים, זה סוג של ציפור. המחקר, הדבר השלישי, מצאתי סתם מישהי שכתבה את זה באיזשהו בלוג שלה, שזה ברור שציפורים, חיפשתי מחקר, אין מחקר בנושא. אני יודעת מלימודים שלמדתי בהתנהגות בעלי חיים, יונק הדבש, זה ציפור שהיא כל הזמן בתעופה. אין לה כאלה, ואין להם בכלל רגע, הן לא נוגעות בקרקע בכל ימי חייהם. יונק הדבש, כן?
יונק הדבש הוא מאוד קטן.
כן, כן, כן. הם ככה והם לא נוגעים, יש גם ציפור שנקראת סיס, שהיא כל הזמן בתעופה. הם ישנים תוך כדי תעופה לשניות בודדות. אין לי מושג איך הם עושות את זה, אם זה רק להפעיל חצי מוח או לא, אבל יכול להיות שהדבר הזה באמת קיים, אני לא מצאתי לו ביסוס מחקרי, ולכן זה היה ספק הסביר. אז אם מישהו מכיר את התופעה או יכול לתת איזשהו ביסוס מחקרי, האם באמת רק חצי מוח ישן בזמן נדידה, זה יכול להיות מעניין.
גם ככה ידוע שהן משתמשות רק ב10% מהמוח שלהן.
לא, זה נשים.
לא, המוח שלהם הוא בגודל של 10% מהמוח האנושי.
לא, זה גברים.
טוב.
זהו, אז ציפורים מסתבר הם שנות גם, כן, פשרות בשנה.
פשרות בשנה, מגניב, מגניב. נשלח את זה סטיבן נובלה, הוא הרי פריק ציפורים. אוקיי, בכל אופן, תודה רבה, היה מגניב. רק נגיד ב-17 לאוגוסט יהיה ערב ספקנים בפאב בתל אביב עם דוקטור גיא ויינר על תרמיות כספיות וספקנות כלכלית.
כל הזה ספקנות רחוב.
ספקנות רחוב. וזה יקרה בפאב גורדו. בחוף גורדון בתל אביב. בירקון 121. על הטיילת. אתם מוזמנים לבוא. יש שרימפס באוזו מאוד טובים.
לא בחינם.
לא בחינם. מגניב, תודה רבה.
היי.
יש לי מיץ תפוזים באף, זה שורף.